שלום וברכה, ערב טוב, שנה טובה, חודש טוב, תחל שנה וברכותיה. נכון?
איזה שנה?
שנה חדשה? מתחילה עכשיו השנה החדשה המקורית. אז ברשותכם וברשות זאב, ראש השנה למלאכים. טוב, ובכן, קהל קדוש ויקר, אחרי הפסקת מה שבה הספקנו להיכנס למשברים נוראיים של געגוע וכדומה, אנחנו נפגשים מחדש. ואנחנו מסירים, אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו לומדים את מסכת אבות. מסכת אבות, ושאנחנו בפרק החמישי.
יש לי חרוז, הרב.
יש לך חרוז. כן, זאב.
מסכת אבות בלי שאלות.
מסכת אבות בלי שאלות. בלי שאלות. טוב, אני אשקול. עכשיו, טוב, אנחנו נעשה לכם סדנה. וכל אחד יגיד מה, איפה זה פוגש אותו. טוב, אנחנו נמכן לפרק חמישי של מסכת אבות. עכשיו, לגבי המספור של המשנה, אז זה משתנה ממהדורה למהדורה, לכן קשה לי להגיד לכם משהו ברור בנושא הזה. אצלי למשל זה משנה ט', גם במהדורה הזאת שמצויה פה על השולחן, זו משנה ט'. חיה רעה. כן? חיה רעה. בא לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. מה זה חיה רעה? זה אריות, נמרים, זאבים, פנתרים ועוד חיות מהסוג הזה, דובים. אוי באמת, הוא התכוון, בלי שאלות, הוא התכוון גם בלי הערות, הוא התכוון, אתה מבין? לא, באמת, זה לא, זה קוטע את הרצף של הלימוד, אנשים פה לא יהיו מרוצים. טוב, על כל פנים, יש חיות רעות שבאות לעולם. עכשיו, מה זה אומר? החיה הרעה, איפה היא נמצאת בדרך כלל? בג'ונגל. היא נמצאת ביער. מה? במרחב הטבעי, רחוק מהיישוב של בני האדם. אם כן, כשחיה רעה בא לעולם, אז משהו השתבש בסדר של העולם. המקום, כן? היא רעה לנו, היא לא רעה מצד עצמה. מה תגיד לאריה שהוא רע? אריה הוא רוצה לטרוף איילות. זה בשביל זה הוא חי. השועל רוצה לטרוף תרנגולות. כן? ואנחנו טורפים סטייקים. כן, כן, ברור, אבל יש מדרגות בזה. למשל, יש מה שנקרא חיות בר וחיות בית. למשל, פרות, כבשים, עיזים, תיישים, בדרך כלל הם חלק מעולמנו. גם הכלבים והחתולים, למרות שכלבים יכולים להזיק, אבל בסופו של דבר זה חלק מעולמנו. ולכן אפשר לומר, החיות האלה התרגלו לנוכחותנו, והן חיות באיזה מין נוסחת שקט כזה, מודוס ויוונדי של שקט. בדרך כלל גם החיות שאנחנו קוראים להן חיות רעות, הן חיות רחוק מאיתנו. כן? וגם באיזשהו מקום הן מרגישות צורך להתרחק מעלינו, כי אנחנו מפחידים אותן. סתם אריה לא יטרוף אדם. גם נמר לא יטרוף אדם. חוץ מאשר בתנאים מאוד מיוחדים, של רעב או שהרגיזו אותו מאוד וכדומה, נכון? אבל החיות האלה אנחנו מעדיפים, נגיד, לא ללכת לישון לידם. אדם יכול ללכת לישון ליד חתול או ליד כלב, ליד נמר זה קצת קשה לישון, לכן אנחנו מעדיפים לא לישון לידם. זה דבר פשוט מה שאני אומר. לא, אני לא אומר דבר מסובך. טוב, בקיצור...
מזיקים כמו הרבה?
מה?
מזיקים?
לא, הרבה זה משהו אחר. הרבה זה לא חיה רעה. כן? תפגשי... כן, הרבה לא יעשה לך שום דבר. יערוס לך את השדה, אבל לך הוא לא יעשה כלום. כן, אבל לך, לגוף שלך, הוא לא יעשה כלום. הוא לא יטרוף אותך הרבה. אפילו יבוא עלייך 30,000 חגבים, הם לא יעשו לך שום דבר. זה אפילו טעים, לפי אלה שאכלו את זה. כן? לא, באמת. מישהו אמר לי שהוא אכל, הוא אכל הרבה בפיצה. הוא אומר, שאלתי אותו איזה מין טעם יש לזה, הוא אמר לי זה לא בשר, זה לא טעם של בשר, גם לא טעם של דג ולא טעם של אוף, אלא זה טעם באמצע כזה, משהו כזה. כן, אבל תדעו לכם שזה יותר יקר מזהב במשקל. כן, מגדלים את זה במיוחד, יש חוות לגידול הרבה, והמחיר של הרבה הוא יותר מזהב במשקל. אז כך שאם יש עכשיו נחילי הרבה, תיסעו לאילת, יהיו עשירים.
אז את הילדים שאוספים אותם בסכין, ושולחים
משלוחים, כן, זה מאוד מעניין. כלומר, אנחנו יכולים, תראי. אנחנו יכולים גם לדבר על תאילנד, אם כבר הזכר תאילנדים. כן, 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 תאילנד זה מדינה בדרום מזרח אסיה. עכשיו, בואו נחזור לנושא של החיה הרעה. החיה הרעה זה הערעור של הסדר הטבעי. לא של הסדר הטבעי, של הסדר האנושי. המרכז של היישוב האנושי זה העיר. עיר. עכשיו, אם תשימו לב, הבניין הערים זה צורת חיים מיוחדת לאדם. כלומר, אצל בעלי חיים כמעט ואין מה שנקרא ארגון של המרחב לפי מידתם. אמנם הם מסמנים גבולות של טריטוריה, ויש גם נחילי דבורים וגם קינים של נמלים. יש תרמיטים וכו'. אבל התופעה בגדול היא התופעה האנושית. שהאדם בנה לו עיר. מהי העיר? העיר זה הארגון של המרחב לפי מידתו של האדם. האדם חי בקווים ישרים. הנה, תראו את החדר הזה. הוא בנוי מקווים ישרים. יש לו תקרה ורצפה וקירות. לעומת זה, וגם משטח עבודה שם, ומדפים, הכל ישר. אז יש קצת, כדי לשבור את הקו הישר, יש קצת קווים עגולים, אבל גם אותם ממסגרים, הכל ככה מסודר יפה. מה שאין כן הטבע, בטבע הקווים הם עגולים. אין מרובה בחיות, אומר התלמוד. אין מרובה בחיות. הכל עגול בטבע. זאת אומרת שבעגול אין היררכיה, אין מעלה ומטה, סליחה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה, הכל אחד. האדם, על מנת להתגבר על האלימות הטבעית, בנה לעצמו מרחב לפי מידתו, ואז הוא בנה לעצמו בתים ורחובות ומוסדות. ואז השאלה של הארגון האורבני, זה הפך להיות שאלה מרכזית בחיי האדם. כך שבעולם כזה אין מקום לחיה הרעה. החיה הרעה מתרחקת. הדבר המרכזי שמרחיק את החיה הרעה זה האש. כן? הם מתייראים מן האש, וכל מי שקרא את ספר הג'ונגל יודע שהחיות מתייראות מן השושנה האדומה הזאת שהאדם מייצר. כן? זאת אומרת, זה משהו מיוחד לאדם. אז כשחיה רעה באה לעולם, זה סימן שהטבע חזר לשלוט. האדם איבד את מדרגתו. איך זה יכול להיות? שהאדם מאבד את מדרגתו. אז זה מה שכתוב כאן, חיה רעה באה לעולם. על שבועת שווא ועל חילול השם. מה? מה את שואלת?
זה תת?
אצלי זה תת. אבל כפי שאני אמרתי, יש מהדורות שונות של מסכת אבות. אז זה לא בטוח שזה ככה אצל כולם. טוב, אז חיה רבה לעולם על שבועת שב ועל חילול השם. מה? אין בו היררכיה, נכון. כי העיגול זה גם מעלה וגם מטה כאחד. אני אסביר לך, למשל. הבה ניקח משהו עגול. הנה, משהו עגול. עכשיו, נעשה עוד משהו. אנחנו ניקח עוד משהו עגול. רגע. זהו. לא, זה... טוב, אני אצייר את זה. אבל הטושים נמצאים ליד המחשב במשרד. אם אפשר. נו. כן, אני יודע. והבעיה היא שזה לוקח זמן עד שמביאים. אני אביא בעצמי וזהו. רגע, אני הולך להביא, אני רואה שהיא לא מוצאת. היא ככה טוענת, זה הטענה. הטענה זה שהיא הלכה להביא. במגירה, במגירה. מצאת? כל הכבוד. בשם ההנהלה והעובדים אנחנו מביאים את הרחתנו. מקסימום תשתמשי באצטון. כשמשתמשים במשהו לא מחריף, תשתמשים באצטון, ואז זהו. תודה. נא להכיר. הדבר הזה הוא עיגול. וזה עוד עיגול. אני שואל, אתם יודעים מה, כדי שזה יהיה ברור, איזה עיגול הוא עליון ואיזה הוא תחתון?
זה לא
ברור.
כן?
תלוי
איך מסתכלים.
תלוי איך מסתכלים. מה? נגיד כך, אם אני עושה פה קו, אז ביחס לקו הזה, החיצוני הוא העליון והפנימי הוא התחתון, הוא מתחתיו. אבל אם אני מגיע לכאן, דווקא הפנימי הוא העליון והחיצוני הוא התחתון.
אתה יכול להגיד את זה גם על ריבוע.
נכון, מה שאני אומר. זה מה שכתוב בספר יחזקאל, ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. זאת אומרת שבעולם עגול אין מעלה ומטה אבסולוטי, כי מה שמעלה פה הופך להיות מטה שם. תשובה?
אבל זה אפשר להגיד את זה אותו דבר גם על
זה. את מבינה אותי?
אבל הטבע הוא, מה שחשבתי,
כן? ממש לא. האריה אוכל איילות, נכון? באמת או לא? האיילה אוכלת את העשב. העשב אוכל את האדמה. האדמה אוכלת את האריה. נכון? כלומר, בסופו של דבר, אתה במעגל. כלומר, אז מי יותר גדול ממי? האדמה או האריה? אצל האדם יש משהו ששובר את זה. יש באדם גם סולם ערכים. סולם ערכים קובע מה העליון ומה תחתון. ברור. צד הנשמה שלו, שהיא מעל הטבע. אז זאת אומרת שיש בעולם, בעולם הטבעי עיגול. מה אתה שואל?
אמרת שאם תצא ריבוע בתוך ריבוע, אתה יכול להגיד על זה?
ממש לא.
למה?
אתה אומר שאם אני אמצא ריבוע בתוך ריבוע, גם אז יש לי אותו סיפור. בוא נבדוק. ריבוע, וזה עוד ריבוע. נכון? עכשיו, מה עושה את הריבוע הזה, למשל לעליון? אם אתה מעביר פה קו, נכון?
זה אותו הדבר נראה.
זה
זה עליון וזה תחתון,
נכון?
וזה פה תחתון וזה עליון. אבל אם תשים לב, זה עליון ביחס לאיזשהו קו,
נכון?
אבל מה שנותן לך, בעצם מה שאפשר לומר ככה, הריבוע הזה הוא סוג של עיגול שהתרבע. כי מצד עצמו, גם בלי הקו הזה, יש לי כבר קו הפרדה. מהו קו הפרדה? זה. אתה יודע מה שאני אומר? כלומר, בתוך מערכת של ריבועים, יש לך כבר קו שבאופן עצמי נמצא. אתה לא צריך לחתוך את זה בקו כדי להבחין בין עליון לתחתון. מה שאין כן במעגל, אז יש תנועה. יש תנועה סיבובית שהיא מובנית בעצם המבנה של הצורה הזאת, שהיא עגולה. טוב? לעומת זה, למשל, אם תיקח, ואני אסביר את עצמי יותר, זאת הרצפה, רצפה. זה יכול להתגלגל. אבל אם זה הרצפה, איך תנסי לגלגל את זה? ברגע שתגלגל, אתה תקבל, נגיד, זה יתרומם קצת, נכון?
טוב, כך שזה לא אותו דבר. אז אני אומר, חיה רעה באה לעולם, כלומר, יש שבירה של העולם האנושי, חזרה של הברבריות הטבעית, מתי? על שבועת שווא ועל חילול השם. למה? למה שבועת שווא וחילול השם מזעזעים את העולם? התלמוד אומר, לא סליחה, המדרש אומר, שכל העולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני לא תישא את שם השם אלוהיך על השווא. היה זעזוע על שבועת שווא, דבר שלא מצאנו לגבי שאר הדברים. פשוט מאוד, מה זה להישבע? להישבע זה לומר שמה שאני אומר זה אמת. נכון? אבל זה תמיד מה שאני אומר. כל אדם שאומר משהו, מתכוון לומר שמה שהוא אומר זה אמת. אז מה זה השתנה בשבוע? שהוא אומר שמה שאני אומר זה אמת, כמו שאלוהים הוא אמת. וזה אף פעם לא נכון. בגלל שהאלוהים הוא אמת מוחלטת, וכל מה שחוץ לו הוא אמת יחסית. נגיד ההבחנה של בימי הביניים בין מוכרח המציאות לאפשרי המציאות.
אז כל שבוע יישב, לא?
לכן כל שבוע יישב.
אז לא יישב בכלל?
לכפי זה עדיף לא להישב בכלל. בעצם אי אפשר להישב. כל שבוע שאדם נשבע היא בעצם סוג של שקר.
אז למה נשבעים אמונים ולמה...
כן, אז כי רוצים להפחיד את האדם. לראות, תראה, זה חמור מה שאתה אומר. אז היא יוצרת הזעזוע, אבל מצד האמת, עדיף שלא.
זה חמור או שזה אמור לקבע ולחייב?
זה אמור לקבע ולחייב, אבל זה בעצם בנוי על איזה סוג של שקר בכל זאת.
איפה צריך
להישבע, סליחה? בבית דין, בבית משפט. אתה, נגיד, אני טוען שאתה חייב לי כסף, ואתה טוען, מה פתאום? לא חייב לך כל כך הרבה, חייב לך חצי. מה עושה בית הדין? משביע אותך. כן, מזעזע. התלמוד אומר שעדיף לשלם ולא להישבע. מעניין. אבל במקרה כזה, גם התובע צריך להישבע. אז בסוף שבוע, אף אחד לא נשבע, הכל בסדר. כן, אבל זאת אומרת שהשבועה זה אמירה רצינית. אני בא לומר שמה שאני אומר הוא אמת באופן מוחלט, והרי זה שקר. לכן, השימוש בשבועה, במיוחד אם זה שבועת שווא, זה בעצם זעזוע של יסוד המציאות. ולכן, חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא. כן. להישבע, לא, זה שבוע מסוג אחר. להישבע, הכוונה להישבע שאדם יעשה משהו, זה משהו אחר. זה שבועת ביטוי, נקרא. שבועת ביטוי, הכוונה שאדם מחייב את עצמו לעשות פעולה או להימנע מפעולה. זה פחות חמור. גם זה חמור. יש גם נדרים. אז יש כל מיני הלכות מורכבות, שאינני יכול כעת להיכנס אליהם, על ההבחנה בין שבוע לנדר, אתרת שבוע ואתרת נדרים. אבל יש דבר כזה. כן.
למה האמירה זה באמת יחסית?
מדוע כל אמירה בעולם היא יחסית? וישים אני אגיד לך, הבקבוק הזה נמצא על השולחן. זאת אמת או לא? לא, לא, לא לגמרי. במידה מסוימת זאת אמת, אבל באותה מידה שהוא על השולחן, הוא יכול היה לא להיות שם. אז גם כשהוא שם, זאת לא מציאות מוחלטת. זאת מציאות יחסית למקום ולזמן. מובן? מה שאין כן, הקיום האלוהי הוא קיום מוחלט. איך אני יכול להשוות בין קיום כזה לקיום כזה? וכאשר האדם נשבע, הוא נשבע בשם השם. אז יש פה משהו, איזה יחס לא נכון אל המציאות. ולכן, כשיש שבועת שב, חיה רעה באה לעולם. כן.
זה בעצם אומר, אמירה מאוד חזקה על העולם שלנו, שהוא עולם השקר, ובעצם שאין לנו אמת מוחלטת בעולם.
נכון. נכון, אין שום אמת מוחלטת בעולם. אפילו בהודו אומרים שהכל שקרות. לא, זה נכון, אין אמת מוחלטת.
רגע, המצוות זה לא אמת מוחלטת?
לא, זה אמת יחסית.
עם ישראל זה אמת מוחלטת.
מה? סליחה. אני אסביר מה הכוונה. כל דבר בעולם הוא, יש היררכיה של אמיתות, אפשר לומר. יש דבר שהוא יותר אמת מדבר אחר. למשל, כשאני אומר, הבקבוק הזה על השולחן, זה אמנם לא נכון באופן מוחלט, אבל זה יותר נכון מאשר להגיד שהבקבוק הזה ירוק. נכון? גם להגיד שהבקבוק הזה ירוק זה קצת נכון, כי הוא יכול היה להיות ירוק. אבל כעת הוא לא.
יש בעולם איזה דבר שהוא נחשב להכי אמת שאפשר?
זה דיברנו כשלמדנו את המשנה של רבי חנינה סגן הכהנים. אתה זוכר את זה? בפרק שני. בפרק שני, לפי הפירוש של רבי נחמן ברסלב, רבי חנינה סגן הכהנים אומר, המהלך בדרך יחידי, לא. המהלך בדרך יחידי, הנאור בלילה, והמהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אתה זוכר מה שלמדנו על זה מרבי נחמן מברסלב? כן או לא? הנימוס מחייב תשובה. כן. מה אתה אומר? אינך זוכר. אז אני אזכיר את זה בקצרה. הרי המהלך, הרי הפילוסופים ככה טוענים, נכון? שהעולם הוא מחויב המציאות. ואילו תלמידי משה רבנו אומרים שהעולם הוא לא מחויב המציאות, אלא הוא אפשרי המציאות. מי מחויב המציאות היחיד? רק הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא מחויב המציאות היחיד, כל השאר רק אפשרי המציאות. אבל המהלך בדרך יחידי, והנאור בלילה, כלומר שאדם נשאר עם ההכרה המלאה שלו, כשכולם נרדמים. והוא מעלר בדרך יחידי, לא אכפת לו ללכת נגד כולם. והוא מפנה ליבו לבטלה, הוא מבטל את עצמו. הרי זה מתחייב, מכוני חיוב המציאות בנפשו. למה? אומר רבי נחמן ברסלב, שהרי כל העולם כולו בשביל ישראל נברא. ומשעה שישראל בעולם, כל העולם הופך רטרואקטיבית למחויב המציאות. זאת אומרת שעולם שהוא אפשרי המציאות, קונה חיוב במציאות מכוח ישראל. וזהו השורש של דעתם של הפילוסופים. ככה אומר רבי נחמן. הבנת אותי? אז יש בתוך העולם מציאות על גבי מציאות. מי שהעולם בשבילו נברא, הוא יותר מחויב המציאות ממי שנברא בשביל מי שהעולם נברא בשבילו.
וזה גם עושה אותו יותר אמיתי?
זה יותר אמיתי, אבל המושג יותר הוא קצת מוזר. איך אפשר בכלל מדרגות באמת? אגב, שים לב שאם תסתכל במילון אבן שושן, מכיר את המילון הזה?
שמעת
עליו. כן, אז במילון אבן שושן, במילה אמת, אין רבים. זה הגיוני. אין רבים לאמת, כי אם לא זה לא אמת. מה? המילה אמיתות, למשל, היא הרבים של המילה אמיתה. אמיתה זה דבר שיתברר כאמת. אז כל דבר שנתברר כאמת הוא אמיתה, רבים אמיתות. אבל אמת כשלעצמה אין לה רבים. אף על פי כן, לא מפיו של אבן שושן אנחנו חיים. כי יש כן רבים למילה אמת, אבל לא אמיתות. אלא, פשוט מאוד, המילה אמת היא מילה, זכר או נקבה?
נקבה.
נקבה, נכון? אמת זו נקבה. זה מסתיים באיזה אות?
טוב.
טוב, יפה. האם אתם מכירים עוד מילה שהיא נקבה והיא מסתיימת בתו?
אחת. זה לא השורש, אתה...
אחת.
אני שואל, מה?
אחת,
נכון.
שבת.
שחרית.
עוד,
יפה. או, אני אגיד עוד מילה. בת, זאת מילה נקבית, שאגב התוכן שלה הוא נקבה, ומסתיים בתו. מה הרבים של בת?
בנות.
לא בתות, נכון? בנות. אז מה הרבים של אמת? אמונות, נכון? זאת אומרת שהאמונות הן מערכות יחסים משתנות ומדורגות כלפי האמת, נכון?
רבים של אמונה.
רבים של אמונה, נכון? וגם רבים של אמת. יפה.
אולי אמנות, זה לא יכול להיות
אמונה. מסתדר, מסתדר, מסתדר. לא צריך להיות כזה... אל תהיה כזה יקה. כן.
יקה פרוץ.
עכשיו, אז איפה היית? מה? בבקשה. אבל ראה, ראובן אמר...
בלי שאלות.
בלי שאלות. לא, אמרת, מסכת אבות...
בלי שאלות.
אז נעשה רגע הפסקה, תפסיק את מסכת אבות. מה השאלה?
זה מערער מאוד את מושג האמת.
נכון, לחלוטין. זה מערער את מושג האמת.
ואיך אנחנו נחיה
לא האמת? אנחנו חיים באמונות. זאת אומרת, שאם ניקח לדוגמה, נקודת האמת התיאורטית, נצייר אותה בתור נקודה. עכשיו, ניתן לעשות שהאמת הזאת זורקת אלומה. אלומת אור. יש מי שרואה את האמת מפה. יש מי שרואה את האמת מפה. אז יש לנו אמונות שונות. ויש מי שנמצא במרכז האלומה פה. אז האמונה שלו היא אמונה כללית. אבל זאת לא האמת. ברור. זה במקרה הזה, זה היהדות. אנחנו פה. משהו כללי. זה גם נכון. הכי קרוב להם. בבקשה.
פשוט
התיאור
הזה גם הרמב"ם משתמש כדי לבטל יחסי גומלין אפשריים בינינו
ובין הבורא. נכון, הרמב"ם אומר שאין יחסי גומלין בין הבורא לניבו. נכון, דרך השלילה. נכון. זה היסוד של הרמב"ם. כן. נכון. אז זה באמת, יש מדרש על זה. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא התייעץ עם המלאכים. כן? מכירים את המדרש הזה? מכירה את המדרש הזה? לא מכירים? מדרש יפה. והוא שאל ארבעה מלאכים שונים. ושמותיהם חסד, אמת, צדק, שלום. כלומר, הוא פנה אל הערכים בעצם שיש בעולם, והוא שואל אותם אם לברוא את האדם. מה המשמעות של התייעצות בערכים כדי לברוא את האדם? זה אומר שהאדם נועד לממש את הערכים האלה. אז איך אפשר לעשות גם חסד וגם אמת? זה סותר. איך אפשר לעשות גם צדק וגם שלום? זה סותר. אז התחילו להתווכח. חסד אמר ייברא כי הוא עושה חסדים, אמת אמר אל ייברא. כי הוא כולו כזבים. צדק אמר, ייברא, שהוא עושה צדקות. שלום אמר, אל ייברא, שהוא כולו מלחמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שהם מתווכחים ביניהם, לקח בצד, ככה קצת עפר, עשה מזה את האדם. וסתום כל המלאכים אמרו, אמר להם כבר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. כלומר, נעשה, המדרש מסביר לשון נעשה בעבר. כבר נעשה. התרגזו מאוד המלאכים, ובמיוחד יותר מכולם אמת קפץ לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, זה לא צריך להיות. מה עשה ריבונו של עולם? לקח את האמת וזרק אותו אל הארץ שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה עם החותם שלך? כלומר, אם אין אמת, אין קריטריון לערכים. תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת, בארץ, תצמח. מה פירוש הדבר? המלאכים אינם יודעים את סוד המשך, סוד הזמן. לכן, אם צריך בבת אחת לממש את כל הערכים, זה בלתי אפשרי. לכן, בריאת האדם לא תתאחד. ולכן, ריבונו של עולם מנצל את הזמן שבו הם מתווכחים. כלומר, עצם הוויכוח, המתח הזה יוצר את המשך, ובמשך נברא האדם. ועל ידי הפעולה הזאת של יצירת האדם בתוך המשך, הולכים הערכים ומתאחדים, ומתאמתים. לכן שאומר, האמת הולכת ומתגלה. הרי אמת ותצמח, זה שני ביטויים אנטיתטיים. איך אפשר גם אמת וגם תצמח? או? אלא זה סוד. זה סוד שאפילו המלאכים אינם מבינים אותו, אבל הבורא מבין אותו, והאדם מבין אותו. שאם נותנים לו זמן, אז האמת מתגלה. מובן? כן. מה קשה? מה?
אני, כשאני קוראת את הפסוק, חיה רבה לעולם על שבועת שם עכשיו, אני מנסה לחשוב עם קצת, מנסים להבין את גם טבע האדם. והאם הקטע שכשבן אדם לא יודע, לא יודע מה הוא עושה בעולם, לא יודע מה המטרה שלו בעולם, זה משהו כזה רע שעושה עושה חיה, או אם מה שהכי חשוב פה בפסוק זה דווקא את החילול השם?
אני החילול השם עוד לא הגעתי. אני רק בינתיים בא בשבועת שם. אבל מה שאת אומרת זה לא מעניין. את אומרת בעצם, האדם הוא החיה הרע. זה מה שאת אומרת, נכון?
האם הוא הופך לך?
אז מה שאת אומרת זה שהחיה הרע שמוזכרת כאן, זה האדם עצמו. נכון, זה הסבר נחמד. מקבל. כן, חיה רע בא לעולם. אדם שנשבע שבועת שווא, אז זה עולם, זה אדם ללא ערכים. אדם ללא ערכים הוא חיה רע. יפה. הסבר יפה, נחמד. אפשר להשתמש בזה?
כן, אבל האמת שחשבתי יותר על הקטע שאדם ששבועת שווא זה כאילו, לא יודעת, אני רואה במילה הזאת, אולי אני לא מבינת, אני לא חפתי הספיקה, שיש לו מלא ספקות.
יש לו ספקות.
ספקות
זה... איך את רואה שיש שם הספקות? תסבירי למה.
כי הוא אומר כמה דברים, ויכול להיות שזה לא נכון, והוא בודק. יש לו מלא ספקות.
כאילו הוא רוצה לאמת... את מה שמסופק אצלו, לכן הוא נשבע.
יכול להיות.
יכול להיות. אפשר לכתוב על זה אפילו מחזה. כן. כן. אתה שואל מה זה העולם? אני אקרא משהו. המילה עולם בשפה של המשנה בדרך כלל פירושה אנשים. אפילו ביידיש, אומרים שם, האוילם, מתכוונים בני אדם. לחברה האנושית, זה הכוונה. זה לא בשבע מצוות בני נוח. אז למה שיאנשו על זה? אבל ברגע שאדם קיבל על עצמו את המושג של השבועה, אז הוא, אף על פי שהוא אולי לא מחויב מצד ההלכה, אבל זה העולם שלו. כן, הרי גם אצל הגויים נשבעים בבית המשפט שלהם. טוב. כלומר, אנחנו מצפים גם מגוי לעמוד בדיבורו, לא להגיד שטויות.
אוקיי, אז אני יכולה להעניש את שבועת שאפילו?
נאמר ככה, זה לא עונש. זה בדיוק מה שהסברנו לפני כן. חיה רע באה, היא באה מעצמה. נתנו לה להיכנס. או, כלומר, העולם מעורער, אז הוא מתערר. חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא, ועל חילול השם. למה? טוב, זה פשוט, דיברנו על זה. כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל קידוש השם. קידוש השם. אז אם יש חילול השם, אין הצדקה לעולם, חיה רבה לעולם. פשוט מאוד. בסדר? טוב, בואו נמשיך במשנה. אפשר להמשיך במשנה או...
אם יש שבועת שווא, זה שבועה שהיא אינה שווא.
השבועת ביטוי.
אבל ביטוי היא אינה שווא.
היא איננה שווא. אני אדבר, שבועת שווא היא שבועה שמתארת את המציאות. אדם אומר, המציאות היא כך וכך, אני נשבע שכך וכך המציאות. שבועת ביטוי לעומת זה, זה שאדם מתחייב לעשות או שלא לעשות מעשה. למשל, אדם נשבע שהוא יאכל שתי בננות מחר בבוקר. זה נקרא שבועת ביטוי. זה לא נקרא שבועת שווא. בסדר? מקסימום הוא לא קיים, אז זה שבועת שקר. לא שבועת שווא. בסדר? יש מסכת בתלמוד, נקראת מסכת שבועות. כל כולה עוסקת בדיני השבועות. יש אפילו ספר שלם שנקרא שערי שבועות, שנכתב על ידי הגאונים. וגם ספר מאה שערים, מת רבי יצחק אבן גיאת, על דיני שבוע. אתה יכול ללמוד. כן, בבקשה. מתי שמעתי על חיה רעה שבא לעולם? זה גם נכון, זה גם הנאצים, אך שמם בזכם
פועלים.
אבל יש גם, היה פעם במצפה רמון, היה אחד הנמרים שם, הוא היה לו קר, זה היה יום חורף, מסכן, עלה למצפה רמון, איזה אחד השאיר את הכלב שלו שם בחדר המדרגות, פתאום ראה דם, ואז הוא מצא את הנמר המסכן הזה שהיה רעב. אכל את הכלב. אז יש.
יש מקומות שזה דבר יום ביומו, זה לא? בעולם יש מקומות שזה דבר יום ביומו.
שהנמרים אוכלים כלבים?
כן, שמסביב...
שהם לא תוכפים בני אדם.
כן.
בהודו.
כן, יש גם.
גם בקנדה יש מקומות...
אבל למה אתה שואל אותי מתי לאחרונה ראיתי?
אם זה כלל, אז זה יותר משמעותי.
מה אתה מתכוון?
תקופה ימה בעולם.
על שבועת שווא, על חילול השם, נו, אז מה?
אז אין שבועת שווא, אין חילול השם.
אתה אומר, אם זה לא קורה, סימן שאין שבועת שווא, אין חילול השם.
לא,
יפה.
אמרנו שזה גם מעשה...
לא, 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 השאלה היא בהחלט במקום. כלומר...
אמרנו שזה גם מעשה אדם, רוצים חיה רעה.
כן, אבל אם אנחנו לוקחים את החיה רעה, כפשוטו, הנמרים, כן? אז הוא שואל, הרי יש היום בעולם הרבה חילול השם, הרבה שבועות שווא, איפה הנמרים, הוא שואל. נכון? זו השאלה שלך.
זה הפך לתאונות דרכים.
זה גם אפשרות, זה גם אפשרות, אבל אם אנחנו ניקח את הנמרים כפשוטו, אז איפה הנמרים? ככה הוא שואל. כן? אני רוצה
יש לתת... מחלות?
אבל זה לא חיה רעה, זה מחלה, זה הדבר. אני שואל על החיה רעה, איפה הנמרים? למה אתם מנסים להתחמק מן השאלה? בן אדם שואל שאלה, לא נוח לכם עם השאלה, אז מחפשים כל מיני דרכי מילות. לא, יש שאלה, צריך לענות.
הנמרים והג'ונגלים.
מה? אז אני רוצה לדעת, האם הכלל הזה שכתוב במשנה הוא תקף או לא תקף? זו השאלה.
הוא תקף, בעודו כל שנה מתרפים אנשים על ידי נמרים.
שאלה רטורית, שאלה
רטורית
זה
בשאלות
שלא
עונים. אני רוצה לענות בעצמי. ככה זה, ככה זה. כן. התשובה היא, שכדי שמעשה יהיה מעשה חמור, הוא צריך להיות באמת חמור. כלומר, הוא באווירה מסוימת. אני אביא לך דוגמה. אם... מישהו עומד על במת הכנסת ומוציא איזה כללה. למחרת זה מערער את כל הקואליציה. אבל אם מישהו בדרך להחזרת הנשק לנשקייה, בסוף המילואים, אומר פי חמש מזה, זה לא משמעותי, נכון? זאת אומרת שכדי שמעשה יהיה באמת ערעור של המציאות, צריך גם להיות עם החוש של העוצמה שלו. אין, למשל, אין חילול, אלא למי שיש לו חוש לקודש. אם אין חוש לקודש, גם אין חילול. מובן? אז אנחנו בעולם, במדרגה שנייה, נגזרת כזאת, של העולם האמיתי, ולכן לא תמיד הכללים האלה פועלים. מובן? זה אתם רואים שיש תשובה אחרת מאשר הניסיונות הראשוניים האלה? טוב. מתי זה כן קרה? בזמן ששכינה שורה בעולם, זה חוזר. כן, בבקשה. נו.
וגם לכיוון החיובי, נניח, עשר ותתעשר, נניח, גם
במעשים
חיובים
ונגזרת? כן, נכון, אותו דבר. כלומר, למשל, היום, הרי התורה אמרה שמי שמחלל שבת, נכון, מחלליה מות יומת, נכון? איך ממיתים אותו? בסקילה. יש אנשים שמחללים שבת היום? יש אנשים שמחללים שבת היום? יש! אז למה הדתיים לא מקימים בתי סקילה ובתי משפט כדי לסקול את כל המחללי שבתות? למה? לא. כי היום חילול שבת שלנו זה לא זה. ברור. זה לא, אין לנו אותה שבת, לכן גם לנו אותו חילול שבת.
אז בגלל שאין לנו השכרה
שחתימה, אז בעצם כן, אז החיים נמצאים במין נגזרת של החיים. אנחנו כבר לא בחיים האמיתיים, נכון.
אז
אולי יש לזה חשיבות.
עכשיו בכלל לקחת לקחת את הזה, אז מה התוקף למצוות ולמעשה? בעצם, אם דברים לא באמת מחייבים, לא באמת יש להם תוקף.
אז כן, אז הנוסחה שמודדת את האדם משתנה מדור לדור, לפי דרגת המודעות וכדומה. נכון?
מאוד מעציב העניין.
לא, זה אומר, זה לא מעציב. זה אומר שמה שהוא... זה אומר שמשהו מרכזי בדור אחר הופך להיות היקפי בדור אחר, בדור, משהו מרכזי בדור אחד הופך להיות היקפי בדור אחר, ואז יש מרכז אחר. כלומר, כל פעם, כל דור, או אפילו הייתי אומר כל אדם, יש לו ייעוד משלו. למשל, בתלמוד מסופר על אחד התנאים ששאלו אותו, אבוך במאי הווה זהר תפי. במה אביך היה נזהר ביותר? כן, מסביר הארי, רצו לדעת מה היה שורש הנשמה של אביו. לדעת מהי המצווה שהיא אצלו הכל. עכשיו, האם זה אומר שהוא היה פטור מכל המצוות? חוץ מהמצוות? ודאי שלא. הוא חייב בכל המצוות. אבל אצלו כל המצוות משמשות כרקע לאותה המצווה הפנימית. אז בכל דור ודור אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהי הנקודה המרכזית שדרכה הדור נשפט.
אז מה הנקודה המרכזית?
מה? בדור הזה? אני לא אגלה לך.
למה?
לא יודע לי לך.
כי זה פוליטי, הוא לא
רוצה לי. טוב, בואו נמשיך. עכשיו בואו נמשיך במשנה. מה דעתכם שנמשיך במשנה? אגב, לא חם לכם מדי? חם בטירוף. אנחנו מתייבשים. רגע, החימום דלוק? החימום לא דלוק? אז למה כזה חם? חם, חם היום. כן? יש שרף? לא יודע, אני הייתי בשבוע שעבר, הייתי באוקראינה, דווקא שם היה שלג. אמרתי למארגן שם של הכנס שבו הייתי, אמרתי לו, בטח אף אחד לא יגיע, יש שלג. שחק. כן, כן. בארץ כשיש שלג אף אחד לא יוצא. הייתי איפה שאני רוצה. הלאה. בואו נמשיך. גלות. גלות באה לעולם. יש פה ארבעה דברים שמביאים גלות. על עובדי עבודה זרה, ועל גילוי עריות. גילוי עריות זה שאדם מקיים יחסי מין עם אשת אחיו, או עם אשת חברו, או עם אחותו, או עם אמא שלו, או עם הכלב, או עם זכר.
אשת חברו זה גילוי עריות?
כן.
אבל הכלב זה לא קרוב משפחה.
כן, מה?
הכלב זה לא קרוב משפחה.
או עם הכלב, כן, כן, זה לא קרוב משפחה, נכון. זה נקרא גילוי עריות. כן. או עם זכר וכדומה. כן, זה נקרא גילוי עריות. כן, מי שרוצה את הרשימה, הרשימה נמצאת בסוף פרשת החרימות, בספר ויקרא, וגם בסוף פרשת קדושים, גם כן בספר ויקרא. יש רשימה מעניינת שם, של כל מיני תועבות, שהתורה אומרת שבגללם גם הכנענים התחייבו כליה. כן, על זה נאמר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו. כן. יש שם רשימה די ארוכה, מי שמעוניין יכול ללמוד את זה לפרטי פרטים. טוב, אז אם כן, גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ.
מה יותר נורא מכל אלה?
מה יותר נורא מכל אלה?
כן.
עבודה זרה.
למה כתוב עובדי עבודה זרה ולא עבודה זרה?
זה בגרסה של פה. בגרסה כאן, על עבודת גילולים. זה תלוי, זה תלוי לפי הגרסאות. זה כנראה טעות, העובדי עבודה זרה. על עבודה זרה צריכים. כן.
עבודה זרה זה פעלים מחוץ לארץ, שבאים לארץ.
עבודה זרה. עבודה, גם שפכו דמים עשו. כן. עבודה זרה, לא, זה הכוונה שעובדים אלילים, זה הכוונה.
עובדים?
אלילים, אלילים, זה לא... לא שמביאים עובדים זרים, זה משהו אחר לגמרי. אתה
אומרים שחורבן הבית על שלוש הראשונים, לא על שמיטת הארץ.
זה שאלה מעניינת. בפרשת, בחוקותיי, יש תיאור של התורה שאומרת ש... אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. כלומר, התורה אומרת למפורש, שמספר השנים של הגלות הוא כמספר השמיטות שלא נשמרו. עכשיו אפשר לעשות חשבון. כמה זמן היו ישראל בארץ ישראל עד חורבן בית ראשון? לא, מאז ימי יהושע בן נון.
600
ומשהו שנים. מיהושע עד חורבן הבית הראשון.
נגיד מ-1450 עד 586, בערך 600 ומשהו שנים. היה תקופת השופטים זה 400. שאול ודוד זה עוד איזה 100, זה 500, ובית שני זה עוד 420, זה 920.
בקיצור, 850 שנה. 850 שנה של נוכחות של בני ישראל בארץ. מה? לא, בית ראשון. בית ראשון, כולל ימי השופטים עם משכן שילה וכו'.
בית השני?
לא בית שני. אמרתי, מי כניסה לארץ בימי יהושע בן נון עד החורבן של הבית הראשון עברו 850 שנה. אותם 850 שנה היה בהם שנות שמיטה וגם שנות יובל. היובל בטל בימי יושיהו מלך יהודה, לא, בימי חזקיהו מלך יהודה, כאשר גלו 10 השבטים. מכאן ואילך המשיכו לשמור שמיטה אבל לא שמרו את היובל. עכשיו, בתוך אותם 850 שנה, אפשר לחשב מהו מספר היובלות ומספר השמיטות שהיו אמורים להישמר. לפי הסיפור בתנ"ך עצמו, אפשר לראות מהן התקופות שבהן בני ישראל שמרו את דבר השם, ומתי הם לא שמרו. ולפי זה אפשר לחשב בדיוק מספר השמיטות והיובלים שלא נשמרו. עשו את החישוב, הגאון מווילנה עשה חישוב מדויק, יוצא לו בדיוק 70 שנה.
סליחה.
מה?
היובל אני יודעת שזה 50 שנה,
ומה זה היה?
שהיה צריך לשמור.
צריך לשמור את היובל.
מה היה צריך לשמור?
לא לעבוד את האדמה ולשחרר את העבדים.
כל 50 שנה.
כן. אבל אני עוד לא נכנסתי לזה. אני באמצע ההסבר על הדבר הראשון. בסדר. אז אם כך, בואו נחזור לנושא שלנו. השמיטה, מספר השמיטות שלא שמרו בני ישראל בתקופה הראשונה היה 70. לא, אני מדבר רק על התקופה שמיהושע בן נון עד חורבן בית ראשון. את בית שני לא הזכרתי בכלל. את מקשיבה למה שאני אומר? בסדר, זה לא יעזור לך. גם אם תגידי עוד פעם שזה כולל את בית שני, אני אמשיך להכחיש את זה. בסדר? בסדר. אז זאת אומרת, היו 70 שנה שהיו צריכים להשמיט את הקרקע ולא שמטו. על זה אומר הכתוב. כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. ולכן, אחרי חורבן בית ראשון, היו 70 שנות גלות, עד תחילת ימי בית שני. בסדר? אותם 70 שנה הם התיקון של התקופה הראשונה. אז אם כן, זה כן מוזכר בתורה. עכשיו, על גילוי הראיות שיחוד העמים בעבודה זרה, סיפור אחר. עכשיו, יש פה שאלה יפה שהעלית במהלך הדברים, והיא שבית שני כידוע אחריו על שנאת חינם. למה זה לא מוזכר פה בתוך המשנה? במיוחד שהמשנה נכתבה על ידי אנשים שחיו בסמוך לחורבן בית שני. למה הם לא כתבו את זה? שאלה טובה.
זה לא קרה בגלל
שנאת חינם. התלמוד במסכת יומא אומר שזה כן קרה בגלל שנאת חינם. אז תראה לי למה זה לא מוזכר כאן. בסדר? רגע, השאלה, קודם כל, תתרגלו לזה ששאלה ראויה ליחס של כבוד. יש שאלה, האם יש לנו תשובה או אין לנו תשובה, זו שאלה בפני עצמה. אני, כשנגמור את הסיבור, אז גם תהיה תשובה לשאלה הזאת. בסדר? אבל בינתיים אנחנו על... זה כבר ניסיון של תשובה, ואני כבר הודעתי מראש שאני בשלב הזה לא נותן תשובה לשאלה. אני רק מעלה את השאלה כדי להתבונן בה בכיף בשאלה, נכון? כיף לי להתבונן בשאלה. עכשיו אני רוצה מתוך כך להתייחס לדברי המשנה, וכאשר נגמור את דברי המשנה, בלי נדר, נעסוק גם בשאלה של שנאת חינם, למה היא לא הוזכרה כאן, בסדר? כדי רק שיהיה קצת סדר בין הדברים. טוב, אז בואו נחזור לנושא. יש פה ארבעה דברים שמביאים גלות. האחד, עבודה זרה, השני, גילוי עריות, שלישי, שפיכות דמים, רביעי, שמיטה. מה זה אומר כל הדברים האלה? ומדוע התורה דיברה על שמיטה, והשאר הדברים הוזכרו רק בדרך אגב. מה השאלה? טוב. תשובה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים דורשים מן האדם כוחות נפש אדירים. זה לא קל. היום למשל, כמעט ואין לאדם הנורמלי, המודרני נאמר, אין יצר של עבודה זרה. זה לא קיים כל כך היום. התרבות המודרנית סילקה מעליה, או אולי קברה משהו בתוכנו. אבל אצל עובדי עבודה זרה הקדמונים, עבודה זרה זה משהו חזק ביותר. אי אפשר לעמוד מול זה.
כמו גילוי עריות היום.
כמו גילוי... לא, גם גילוי עריות של היום זה כלום לעומת גילוי עריות של פעם. התלמוד במסכת יומא אומר שבתחילת ימי בית שני, אנשי כנסת הגדולה התפללו שיתבטל מעליהם יצר הרע של עבודה זרה ויצר הרע של גילוי עריות. ניתן בידיהם יצר הרע של עבודה זרה. ושחטו אותו. ושמו אותו בתוך דוד של עופרת. ושל גילוי עריות, הרגו אותו גם, כן? ולמחרת ביקשו ביצה לחולה בשוק ולא מצאו. אז התפללו שיחזור, והוא חזר, אבל בלי עיניים. מה זה בלי עיניים? בלי חוכמה. הרי עיני העדה זה החכמים. כלומר, החוכמה של גילוי עריות שהייתה פעם נעלמה מאיתנו. היום גילוי עריות מה זה? זה סתם יצרים. זה סתם, זה תאווה. כן? פעם זה היה משהו תרבותי, עמוק מאוד. כן? כלומר, להבין, מה זה אזנות, משל, במקדשים? כן? חלק מעבודת, חלק מהפולחן האלילי, היה מעשה זנות. כן? הקדשות במקדשים. כן? זה דבר שקשה לנו לתפוס, שעבודת אלוהים תהיה מחוברת לזנות. מובן? בטנטריזם יש משהו עדיין שנשאר מזה.
שבתי צבי ניסה לאחר.
כן, שבתי צבי ניסה, אבל מה? זה... זרקו אותו לכלבים, כלומר אף אחד לא הלך איתו אחר כך עם זה. זאת אומרת שבסופו של דבר, העוצמה של גילוי עריות גם היא התמעטה בימינו. מה עם שפיכות דמים?
או, זה בשפע.
לא, לא כל כך בשפע.
תראה בסוריה מה
קורה. כן, היהודים לא כל כך רוצחים. זאת אומרת, היהודים לא יודעים בדיוק מה זה להרוג. לפעמים יהודי הורג, זה כן, לצערנו, שומעים בחדשות, אבל זה לא באג'נדה הקבועה של היהודי, לרצוח. אז היום אנחנו באמת, אנחנו, אפשר לומר, אנושיות מאוד מאוד מוקטנת. לא מסוגלים לעבוד עבודה זרה, לא מסוגלים לגילוי עריות, לא מסוגלים לשפיכות דמים, אלא מה? בקטנה. לא רציני כזה, נכון? עכשיו, זה אומר... שבימי בית ראשון, עוצמת החיים של האדם הייתה הרבה יותר גדולה משלנו היום. מובן? ניסיתם פעם לרצוח מישהו? למשל לחנוק. לא, תנסה לחנוק מישהו. ניסית, הלך? לא הלך, נכון? למה? לא. לא, זה קשה. אתה יודע, צריך בשביל זה עוצמות של רוגז ושל משהו. זה לא קל.
זה עניין של טכניקה.
זה לא כל כך פשוט. מה?
מי שמכיר את הטכניקה זה קל.
כן? אז תלמד אותי.
כשיש לך שכינה, אתה יוצר גם אתה מרבה את זה.
יפה. כשיש השראת שכינה, עוצמות החיים כפולות פי כמה וכמה. אז זהו, אז ממילא, זה כמו אדם שיש לו כוח גדול, אם הוא משתמש בו לרעה, הסטייה שהוא משתמש בה היא חזקה מאוד. זה המשמעות. ולכן, ברגע שהיו אותם הכוחות האלה של עבודה זרה, שיחוד הימים גילוי עריות, חרבה הארץ. עכשיו, למה דווקא שלושת אלה? עבודה זרה זה הקלקול של היחס בין אדם למקום. שפיחות דמים בין אדם לחברו. וגילוי עריות? בין אדם לעצמו. זה הקלקול של אדם את עצמו. כן, אז זה... אני עוד לא יודע, אני בינתיים בשלושה הראשונים. ולכן אנו ב... אני יודע שזה... יש איזו מגמה כזאת לדחוף אותי להתקדם קצת. אני יודע, אבל מצד שני, צריך להבין מה שכתוב כאן. סך הכל הושקע פה אנרגיה רבה בדברים האלה. אז אם כן, שלושת הדברים הראשונים הם קלקול היחס של האדם אל המקום, חברו ועצמו.
רגע, שנייה.
כן.
אז היום בעצם אין יחס? זאת אומרת, זה שאנחנו כל כך לא... זה לא עושה לנו, זה לא
משהו בעצם היחס? לא, יש, היחס קיים, אבל העוצמה של הפעולה היא קטנה יותר, עוצמת הנפש קטנה יותר. כן.
אנחנו חווים את זה יותר דרך מסך היום, של הדברים
האלה. יכול להיות, יש אדישות, מה שנקרא.
לא, דרך מסך, חוש
כאילו
שהוא עבר לשם.
מה זה המסך? השכל?
סרטים.
דרך המסך כפשוטו.
תראה את הרטיב.
אבל זה העולם הווירטואלי, זה ניסיון להחיות את זה.
כן, אבל זה מראה לך שהתפתחות ביצרים האלה גם כן. הדברים האלה מאוד
נמצאים,
בצורה משמעותית במסך,
הרכש בו דברים אחרים. אז מה את רוצה לומר בזה? שמה? מה את לומדת מזה?
אני רק ילדתי, אני לא ילדתי.
אני רוצה לדעת מה לומדים מזה. כן.
זה לא שאין הלימוד, זה לא שאין לימוד.
כן, אבל היא קיבלה צורה אחרת. למשל, היום כדי להרוג אנשים, מספיק לי ללחוץ על כפתור, זה לא... זה הרבה יותר פשוט.
נכון, זה גם הרבה יותר, אתה הרבה גם יותר אנשים, לבד אחד.
כן, אבל זה לא שפיכות דמים, זה רצח, אבל זה לא... זה לא אותה מעורבות נפשית שהייתה לרוצח בימי קדם. למשל, כשאדם יצא למלחמה, תקראו בתיאורי מלחמות של ימי קדם, אדם צריך לעמוד שעות על גבי שעות עם חרב ולהרוג אנשים מסביבו. אם לא, אז הוא נגמר. כן? זה לא פשוט, כן.
אפשר אולי להגיד ששלושת הדברים האלה הם בעצם הופכים למה שאמרנו בתחילת למסכת האות על שלושת דברים העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים, ואז ברגע שאם אלה מחזיקים את העולם הזה, הם מפעילים אותו.
יפה, יפה. שמעתם מה שהוא אמר?
לא.
ששלושת הדברים האלה הם ההפך של מה שלמדנו בתחילת מסכת האות על שלושת דברים העולם עומד, וכיוון שהם הופכים לשלושת הדברים האלה של תורה, עבודה, גמילות חסדים, אז העולם מתמוטט כשהולכים בכיוון הפוך. יפה, מקבל. עכשיו...
שאלה, זה כן. נשמע להיות מאוכזב מזה שכוח החיים שלנו...
ודאי שאני מאוכזב. אני לא מאוכזב מזה שאין רע. זה בדיוק מה שאמרנו, שהיינו מוכרחים להקטין את כוחות החיים כי השתמשנו בהם לרעה. אבל שילמנו על זה מחיר. כלומר, במקום להיות אדם גדול ורע, נהיינו אדם קטן וטוב. מה יותר טוב? גדול וטוב. נכון? יש עוד יותר גרוע. קטן ורע.
גדול ורע זה הרצוחים.
זה מה שהיה. בימי בית ראשון היינו גדולים ורעים.
אז יותר טוב מלהיות קטנים וטובים?
אני לא יודע. אבל זה כנראה שכדי שהאנושות תתקדם, היינו מוכרחים לעבור דרך איזושהי הקהיה של כוחות החיים. הציפייה היא כמובן להשבת הכוחות האלה אחרי אלפי שנות חוכמה, ואז אנחנו משתמשים באותם כוחות, בעוצמתם, לטובה. זה בית שלישי.
וחורבן הבית זאת הנקודה שבו אנחנו...
כן, מתחילים. חורבן הבית היה השבירה של העולם הקדום. כן, כי אז השכינה נסתלקה מן העולם. נסתלקה שכינה מן העולם, אז האדם נמצא בעולם של יובש. אז הוא ממלא את החלל על ידי שני מרכיבים, השכל והרגש. אם השכל הוא משתמש כדי להמציא את הפילוסופיה, עם הרגש הוא משתמש כדי להמציא את הדת. זה מה שנשאר בעולם, פילוסופיה ודתות. בעוד שפעם היה דמיון, היה הגוף, כל כוחות החיים הם רואים, אפילו בעלי חיים. מה זה מזבח? על מזבח מביאים גם בעלי חיים. זה עבודת אלוהים כוללת, כולית כזאת. זה אהבה.
אבל מה אם נגיד תקופות כול? אתה אמרת לי יצר המלחמה, אז ימי הביניים רבועים דם באירופה.
כן, כן. זה היצר היחיד שעוד איך שהוא ישיר.
יש עידון מאוד גדול ב...
כן, נכון.
כי בכל בהסתלקות של השכינה, זה נתן לנו הזדמנות לעדן...
כן, אני אפילו מצדיק.
לא לעדן ברמה של להיות מפורבטים, אלא להביא את כוחות החיים למקום מאוד מופשט ו...
אני מקבל.
וחזק, לא פחות מאשר...
פחות, כן.
מאשר להשליך כידון ורומח
באויב
או בחיה. זאת אומרת, יש משהו בכוחות רוחניים שהוא לובש צורה אחרת של אותה עוצמה.
100%, רק שיש ניתוק בין הרוחניות לבין הטבעיות. כלומר, למשל, מוסד התפילה. היום החיים הדתיים, בכל הדתות, הם חיי תפילה, או מדיטציה, או דברים כאלה. זה פונה אל הערובה הפנימית של נפש האדם. כלומר, העולם הרוחני שלו. וזה לא משתף את העולם החיצוני. העולם החיצוני נשאר בתומעתו, בסופו של דבר. יש הרבה הצטברות של רע בעולם, והרע הזה לא מתנקה. אין לו קורבנות. כדי להתאר.
אני חייבת להגיד שאני לא ממש מבינה את
ה... אני יודע.
כשאתה אומרת, אין לו קורבנות, מה, הקורבנות הם עשו סוג של ניקיון של הערובה לשמיים? מה הם עשו?
כן, הם פשוט העלו... את כל העולם החי, כל הכוחות העוצמתיים שיש בעולם, באו לידי ביטוי בקורבן.
אז זה מאוד מיסטי, זה לא...
לא, זה מאוד אחדותי. זאת אומרת, לנו זה מיסטי, כי אנחנו לא רואים את האחדות הזאת. אבל בימי קדם, האחדות הזאת הייתה מוחשת. כלומר, הסולידריות בין האדם לבהמה הייתה דבר המובן מאליו. רק שבימינו, הסולידריות הזאת נשברה.
אבל אז יש בעיה. גם למעלה וגם למטה.
נכון, אבל הבהמיות שלנו זה כבר בהמיות קטנה.
לא, היה גילוי עריות בעוצמה.
אז.
כן,
צודק.
אני אומרת שזה בא כאילו...
אז זה היה מחיר, נכון. ולכן התפללו אנשי כנסת הגדולה.
אני חושבת שלא צריך להתאכזב, לאיפה זה משהו נורא מעודד, שהבהמה שבאנו הופכה להיות קצת יותר...
אני מסכים איתך. לכן אני גם מאוכזב וגם מעודד כאחד. כן. בבקשה.
יש כאן קצת פרקטיבי, אתה אומר שהיום אנחנו
כאילו
אנשים יותר
טובים, יותר... נכון. יותר מוסריים, אין שום ספק, יש התקדמות.
תיאורטית, אומרים שהדור של המשיח הוא דור מאוד נמוך.
מאוד מה?
מאוד נמוך.
זה תלוי, אם זה לפי הנגלה או לפי הנסתר. בנגלה הוא נמוך, בנסתר הוא גדול. כן, למשל, אנחנו בדור ש... שמשל אם אדם רוצה לעשות רושם על החברים שלו במסיבה, אז הוא, אני יודע, מביא זיקוקין דינור, כל מיני דברים כאלה, נכון? בימי הבית הראשון, מסיבה זה היה חבר'ה תבואו, בערב יש גם שני תינוקות מוקרבים לבעל, כן? למולך. עושים שני תינוקות למולך, תראו חבר'ה, יהיה נחמד. זה דבר שלא עושים היום, זה לפחות לא נחשב לתרבותי כל כך.
מקווה שלא.
כן, גם אני. טוב, עכשיו, אני רוצה פה להסביר משהו. כשאנחנו מדברים על האדם, שוב אני משתמש בכלי הטכנולוגי הנפלא שעומד לרשותנו. אם נאמר שזה האדם, נא להכיר אדם. יש לאדם הזה כוחות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. הצד השווה של שלושת הכוחות האלה, שהם מחוץ לאדם עצמו. זה לא עצם האדם. זה יחסים של האדם עם מעלה, עם חברו, עם עצמו. בסופו של דבר, האדם עצמו מה הוא? האדם עצמו הוא אדם. וכאשר נסתלקה שכינה בימי בית ראשון, בעצם כל הכוחות האלה נעלמו, לפחות
הכוחות יפסיקו להיות עוצמתיים ונשאר האדם. מה יכול לשבור את האדם?
הוא עצמו.
שנאת חינם. וזה מה שהרס את בית שני. עונה על השאלה שלה.
שנאת חינם זה לא
בן אדם לא. שנאת חינם זה שנאה על זה שהשני הוא אחר.
לא,
בן אדם לחברו, זה שנאה, שנאה של בן אדם לחברו בדרך כלל, הוא דפק לי את האוטו, לכן אני שונא אותו. אבל הוא לא עשה לי כלום, ואני שונא אותו, זה שנאת חינם. זה שנאה עצמית. למשל, למשל, מישהו צדיק. והשני גם כן צדיק. לכן יש ביניהם שנאה.
יש ביניהם תחרות.
לא רק תחרות. כלומר, איך אומר המהר"ל מפראג? שני צדיקים מתנגדים זה לזה, בטבע. כן, כי... כן, בדיוק. ולכן, בית שני, שדווקא הם היו צדיקים, אז התפתחה שנאת חינם, בגלל המיוחדות של כל אחד. כלומר, שכל אחד פסל את השני, כי אתה צדיק באופן אחר ממה שאני צדיק. זה העניין. זה לא מתוך רשעות, אלא מתוך צדקות. יותר חמור. טוב. בין הציונות הדתית לחרדים.
לשם.
האם יחסים...
כל אחד רואה את עצמו כצדיק.
אבל אין יחסים. בין הציונות הדתית לבין החרדים.
עכשיו יש, עכשיו הם דורכים על האצבעות.
הם דורכים על האצבעות.
אבל כגישות, בלי להיכנס לפוליטיקה.
טוב, יש גם, יש מטענים, יש מטענים כנראה בין הציבורים האלה, כן, יש מטענים. כן, מישהו, למשל בציבור החרדי אמרו, אם זה ככה, אז אנחנו נתנגד להתיישבות. אז שאלו אותם, למה אתם בוחרים דווקא להתנגד להתיישבות? תחללו שבת. טוב. עכשיו, לגבי שמיטת הארץ, כאן הנקודה שצריך לברר. מה הקשר של שמיטת הארץ לבין חורבן הארץ? ידוע שהארץ, מה?
זה מאוד מתחבר.
מה זה מתחבר? הארץ,
אתה לא שומר את הקשר לארץ, אז הארץ...
מה זה לא שומר את הקשר לארץ? שמיטת הארץ, את רבה, זה ביטול הקשר.
זה לנוח.
זה לא שאתה לא נותן לארץ לנוח.
אתה לא נותן לארץ לנוח, אז אם זה טוב, אז אתה נוח.
למה הארץ צריכה לנוח?
כמו כל דבר, כמו כל דבר. אדם צריך לנוח.
הארץ צריכה לנוח.
כן.
אבל אז זה כבר שאלה כלכלית. זאת אומרת, אם אני רוצה, למה שנקרא, להוביר אדמה, אל תגיד לי מתי להוביר. אני אוביר מתי שאני רוצה. נכון?
כן, אבל הארץ נחה בשנה השביעית.
למה דווקא בשנה השביעית? הסימן שזה לא רק הארץ. זה גם האדם.
זה גם האדם.
זאת אומרת, יש צורך שהאדם ינוח מקשר עם הארץ פעם בשבע שנים. עכשיו, למה זה חשוב?
האדם הוא הארץ, אדם.
גם וגם. נכון?
שלוש תאים.
מה? לא, זה בערבית, זה מים, הדה, מה, כן, אבל איפה היינו? כן, הארץ, כן? הארץ יש לה כוח מגנטי חזק. היא מושכת את האדם כלפיה, למטה. יש אובדן של הזהות המוסרית של האדם, ברגע שאתה מתחבר אל האדמה. ולכן אמרו המרגלים שלא כדאי להיכנס אל הארץ. מדוע? אמרו ארץ אוכלת יושביה היא. אני לא הבנתי. כל ארץ אוכלת את יושביה. מה החידוש בארץ ישראל? נכון? אלא מה? אם עושים חשבון, מי אוכל את מי? אמרנו שהפרות אוכלות... את העשב, והעשב אוכל את האדמה.
כן, האדמה אוכלת אותנו, כמו עם בעלים.
זה בדיוק השאלה. אז לכאורה, מה החידוש שאמרו המרגלים כשאמרו ארץ אוכלת יושביה? הרי כל ארץ אוכלת יושביה.
לא, שהיא מורידה אותו.
אלא, כמו שהוא אמר בצדק, יש שאלות של רטוריות. זאת אומרת שמטרתן, מטרת העלאתן של השאלות שאני הענה. בסדר? אז, נכון? אמרת את זה. זאת, מה?
לא יוצאתי.
נכון.
עכשיו נשאלת השאלה. כאשר העשב אוכל את האדמה, מה קרה לאדמה? היא נתעלתה, הפכה לעשב. כאשר הפרה אוכלת את העשבים, מה קרה לעשבים? הפכו להיות בשר. זאת אומרת, וכאשר הסטייק נאכל, האדמה הפכה להיות אדם. אז האדם היושב בארץ, הוא האוכל את הארץ. זאת אומרת שהאופי של הארץ משתנה לפי האדם. אבל מה אמרו המרגלים? בארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה. הארץ קובעת את האופי של האדם. אמרו, אם זה כך, אי אפשר להצליח. אי אפשר להצליח מבחינה מוסרית. תמיד הארץ תנצח. וזה מה שכתוב, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם.
אבל זה לא
מארץ
ישראל, זה בכל מקום.
לא, כנראה שהבחינו שהארץ הזאת היא חזקה יותר מכל הארצות. לא, שאר הארצות הן לא כל כך נוראיות, אני אגיד לך למה. שאר הארצות הן פלטה, מגש. יש לך מיליון אנשים, איפה תשים אותם? צריך איזה מגש. יש טריטוריה, שמים אותם. הטריטוריה היא ניטרלית, היא לא, היא אדישה לאדם. מה שאין כאן ארץ ישראל היא אישיות. אישיות צריך לדעת להתמודד איתה, זה זוגיות. כן? אדם, מה הנקבה של אדם?
אדמה.
אדמה. זאת אומרת, יש פה זוגיות מורכבת. זה מאוד קשה, מה? פשוט מאוד. נאמר בספר יחזקאל על ארץ ישראל, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. אמרו חז"ל, המבול לא ירד אל ארץ ישראל.
מה זה לא מטוהרה?
המבול טיהר את העולם, כמו לטהר עמדות. כן? זאת אומרת שהעולם שהיה פעם חי, איבד את מדרגתו, כמו שהיה סילוק השכינה בית ראשון, גם העולם בכללו נפל מחיותו המקורית. ארץ ישראל היא הארץ היחידה שבה אותה חיות קדומה נשארה. ולכן יש עוצמה גדולה לארץ הזאת, מאשר מקום אחר. כן, כמו שפעם אישה אחת אמרה לאחד מקרוביי, אני לא יכולה להיכנס לירושלים, כי בירושלים אני מרגישה שאני דורכת על הפנים של מישהו. כן, זאת אומרת, יש תחושה של חיות עצומה במקום הזה. אגב, הרבה גויים מרגישים את זה, יש להם מה שנקרא סינדרום ירושלים המפורסם וכדומה. לא, לא, זה יותר אצל גויים מאשר אצל גויים, מאשר אצל גויים מאשר אצל יהודים.
כן, אז היום אתה מדבר על במונחים נורא מיסטיים, אתה יודע?
השאלה היא ככה,
האם...
נשאלת ככה, האם...
החיבור לאדמה...
אני שואל ככה, האם מיסטיקה זה דבר מגונה? זו השאלה.
זה לא מגונה, אבל זה... בדרך כלל אתה מאוד שכלי ומאוד בונה דברים בצורה מאוד נדבך לנדבך, ופתאום היום...
קפצתי לתחום.
כן, אני לא מצליחה לעקוב אחריך.
אני אסביר. לא, לא, לא.
אני לא מצליחה להבין אותך עד
בו. 100%. אני רוצה לחזור למשהו שאמרתי בהערה הראשונה שלך על מיסטיקה. כשאומרים מיסטי בשפה שלנו, פירוש הדבר דבר לא רציונלי. נכון? כלומר, כשמישהו אומר לי, למשל, אם אני בעולם לא ראיתי חשמל, לא התנסיתי בזה, ומספרים לי שאם יחברו שני חוטי נחושת בתוך וקום, ויזיזו שם איזה מגנט, זה ייתן אור, אני אומר, אתה מיסטי לגמרי. נכון? מדוע? כי זאת מציאות שאין לי קשר אליה. אבל מה שאני אדבר עליו, זה דברים באמת שאנחנו לא חשים אותם בעולמנו אנו. כלומר, העולם המודרני עשה הכל כדי לנתק את האדם מעוצמת החיים האנרגטית של האדמה וכל העולם המאוחד הזה. ברור? זאת אומרת, פעם היינו בעולם של אחדות. היום אנחנו בעולם של פירוד. לכן, כל דיבור על אחדות או של סולידריות בין האדם לבין העולם, האדם והאדמה וכדומה, נחשב למיסטיקה. מובן?
צריך לראות את הסרט האבטאר.
מה זה קשור לאבטאר?
לא, ואז אתה מבין.
דווקא מאוד קשור. לא, אתה יודע מה שאני אומר?
זה לא נותן לי תשובה, אבל בסדר. לא, פשוט היום זה כבר הופך לי כמעט על כל משפט. היה לך מין תשובה שהיא מאוד... היא באמת לא, באופן רגיל, אני... ואין לי תשובות יותר מובנות כאלה.
כן, מעניין. זה מעניין שהיום את מבחינה, אם כן, בנטייה מיסטית.
עלינו מדרגה.
ראש חודש.
ראש חודש. ראש
השנה. טוב, אני יודע. טוב, לא, זה מה שנקרא החיות העולמית. כלומר, אפשר לראות את העולם כמערכת מכנית, אפשר לראות את העולם כמערכת חיה. מה שאת קוראת מיסטי כאן זה בעצם שייך לאותה חיות כוללת.
כשאתה אומר נסתלקה השכינה.
כן.
השכינה, מה זה השכינה? זאת אומרת שהיא...
מה מפתיע לך? מה מפתיע לך?
לא, זה שכינה, לא, אבל היא שאלה.
בוא
נאמר, שהיא
הסתלקה
והיא
הייתה,
מה זה השכינה
הזאת? רוצה תשובה? שכינה זה מצב של המצאת האלוהות אל הנברא. ואז היא יוצר מצב של ודאות של הנוכחות. האלוהות.
בטעות של הנוכחות?
כן. למשל, היום יש אנשים שמאמינים באלוהים. הם מכירים אותו? לא מכירים אותו. אז זה נתפס עם שכינה מסתלקה. נשארה אמונה. אבל אם אלוהים מגיע, למשל, אני לאחרונה השתתפתי באיזה סמינר בנווה אילן על אלוהים. עשו סמינר על אלוהים, ביקשו שאני אדבר. אני אמרתי למארגן, למה אתה מזמין אותי? תזמין אותו. אז הוא אמר לי, זה ההרצאה. אם כבר מדברים על מישהו, זה יבוא. בסדר, אז זאת אומרת, המצב של השראת השכינה, זאת הנוכחות הזאת. בסדר? בסדר. למשל, בתקופה שהייתה השראת שכינה בעולם, בני אדם לא המציאו את האתאיזם. היה פוליטאיזם, היה עבודה זרה, אבל אתאיזם לא היה. כי זה הורגש כסתירת המציאות. מי שיאמר שאין אל, זה כאילו אמר אין מציאות. אבל זה המשמעות של השראת שכינה. סילוק השכינה זה יצירת עולם שבו האדם חש שהוא בהוויה ריקה, אז הוא צריך למלא את ההוויה הזאת בכלים שיש לו, שזהו הפילוסופיה או הדת.
מי אחראי בעיקר לסילוק השכינה ההיסטורית?
הוא רק פה, אני שואל שאלה גדולה, אבל... הייתי אומר שהמשנה שלנו נותנת תשובה. שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, ושמיטת הארץ, סילוק השכינה.
זאת אומרת, עם ישראל אחרי...
בין היתר, בוודאי. לכן, אני רוצה להסביר פה
משהו. בעולם הכדור, לא הכדור, באפריקה הייתי באפריקה.
נו.
שם למשל לא תמצא אנשים שיגידו אין אלוהים. כולם מאמינים באלוהים, באיזשהו אלוהים. אבל באלוהים, זאת אומרת שם, הנוכחות של האל היא נורא קיומית אצל
אנשים. לא, יש נוכחות של האלים.
לא יודעת מה, אבל מאמינים באמת במימד הזה.
אין
מישהו שלא מאמין בכלום,
בחיים
לא
התחייב. כן, כי זה נותר.
אז אתה יכול להגיד
משהו
שכינה? לא.
לא, נותר הזיכרון. זוכרים את זה. זה כמו שהיה פעם מוזיקה, ההד נשאר. איזשהו מקומות שעדיין שומעים את ההד.
גלות זה אומר סילוק שכינה טוב?
כן, ודאי. עכשיו, אני רוצה פה להסביר יותר. השכינה נסתלקה, כפי שאתה אמרת בצדק, האחראי המרכזי, עם ישראל, נכון? עכשיו בואו נתרגם בשפה אלילית את מה שאמרנו עכשיו. העולם מחוסר אלוהות.
בגלל היהודים.
בגלל היהודים. תרגום, הם הרגו אותו. נכון? אתה מבין מדוע במשך זמן כל כך רב, הגויים אמרו שהיהודים הרגו את אלוהים.
לפחות פעמיים הרגנו אותו. פעם אחת שרגנו את ישו, ופעם שנייה עם הבולשיביזם.
טוב, נכון, נכון, נכון. עכשיו, תמיד מאשים כן את היהודים בהריגת האלוהים, והיהודים לא מבינים. היהודים, מה, אנחנו הרגנו מישהו? הרי אלוהים נמצא, תסתכלו, תיכנסו לבית הכנסת, לבית המדרש, תראו, נמצא שם.
לא, אז אתה אומר לא נכון, אז אתה אומר שהם צודקים.
אני אומר שהם צודקים, ודאי, אבל אל תגלו את זה. כי הרי מאז ועידת ותיקן השנייה, הוחלט שזה כבר לא נכון. עכשיו, מה קרה בי? למה בי... לא, 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 רגע, רגע. למה אחרי 1900 שנה של טענה נגד היהודים שברגו את אלוהים, פתאום התעוררו הנוצרים, אמרו, זה לא נכון. כי מדינת ישראל, כמה? אז חוזרת השכינה לעולם, לכן אי אפשר כבר להגיד את זה.
אז יש כבר שכינה?
זה מתחיל.
השכינה הזאת היא... השכינה היא כבר בפוטנציאל שלה, היא כבר פה?
במידה רבה כן. מאז הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, העלייה המסיבית של היהודים, הדברים הולכים ומתבררים ומתבהרים, ואז התפיסות הרוחניות הולכות
ונעשות יותר צבולות. נכון.
עובדה. כן. יש היום אפשר בקנה מידה גדול של אנשים להבין דברים שלפעמים רק שלפני כן רק יחידי סגולה הבין. אז באמת אנחנו היום נשמות, בומבה של נשמות, ענקיות, כן? לעומת מה שאת אמרת, שהדור של הגאולה הוא דור נמוך, לפי הקבלה זה בדיוק הפוך, הדור של הגאולה הוא יותר גדול. מה קרה? שוב אני סותר את עצמי, תודה, ממש. זה ממש מחמיא ככה. שוב אתה סותר את עצמי.
וזה אני אומרת, אם זה שאתה...
עוד.
לא, כי אמרת שקודם היינו גדולים ורעים, והיום אנחנו קטנים וחכמים.
וטובים.
אז אנחנו עכשיו, אז עכשיו אנחנו, אתה אומר, אנחנו בומבות, אנחנו ענקים. אז אני כבר באמת...
מה ציירתי כאן?
X.
ציירתי חץ יורד וחץ עולה.
נגזרת
שירית ונגזרת חיובית. זאת אומרת, מה שמצויר כאן זה מדידת הדורות. מה שמצויר כאן זו עליית הדורות. אם נחבר את שני הציורים ביחד, מה יצא לנו?
דור X.
יצא לנו פרבולה. נכון? נכון או לא? זאת אומרת שהדורות יורדים, עד שהם יגיעו לנקודת שפל, ויתחילו לעלות בחדש. אנחנו פה. כלומר, נקודת השפל עברה.
אבל בבורסה ככה.
היא עברה לפני 250 שנה, ומאז אנחנו עולים בחדש.
מה היה? 1760?
1750. לא. האמנציפציה. כן. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של שמיטת הארץ. אתם מעכבים אותי. תירגע, יש לנו עוד דקה וחצי. תוך דקה וחצי אפשר להגיד דברים ענקיים, אם לא תפריע. כן. שמיטת הארץ. אם כן, האדמה עשויה להפיל את האדם מאוד. ולכן רצו המרגלים שלא ניכנס לארץ. אבל התורה הרגיעה אותנו, אמרה יש לנו פתרון. הרי אם תתדרדרו יותר מדי, תהיה גלות. הגלות תציל אתכם מהשליטה של הארץ. נכון? זה נורא והיום מה שאני אומר. אז אפשר למצוא פתרון אחר, והוא גלות יזומה. כל 7 שנים עושים גלות יזומה בתוך הארץ. ואז יש ויסות של היחס בין האדם לאדמה, שבמשך 6 שנים הוא מתחבר אליה, ושנה אחת הוא מתנתק ממנה וחוזר אליה. ואז הויסות הזה מנרמל את היחס אל הארץ. ולכן כאשר אין יחס, כלומר כאשר לא שומטים את הארץ, מוכרחים להוציא אותנו ממנה בתור גלות. לכן מספר השנים של הגלות, כמספר השמיטות שלא נשמרו. כל זה במצב שבו היצר הוא החיבור היתר לארץ. אבל כאשר הבעיה היא הפוכה, שאין מספיק חיבור אל הארץ, אז אנחנו מבטלים את מצוות השמיטה על ידי הפטנטים של מכירת האדמות ויתר המכירה בשמיטה של הרבנות הראשית.
אבל כשכל עם יהיה בארץ.
אז מה זה הגלות של סוכות הרב?
מה?
מה זה הגלות של סוכות כביכול?
זה גם כן משהו כזה, דומה לזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שלום, תודה רבה.